סייעתא דשמיא שבת פרשת בלק, ישו לעילוי נשמת אבא מרי רבי ציון בן יהודה ודאולת, ולעילוי נשמת חברנו אלתר ברוך בן שרה ויהודה, ולעילוי נשמת הרצל בן עמליה ואליעזר בן מנשה. מאיר
בן
נון. ישנו פסוק בפרשה שהפרשנים נדרשים לו, רש"י חש בו ככה על המקום, והוא פסוק שהייתי רוצה איתו להביט על הפרשה וגם על הזמן שאנחנו נמצאים בו בחודש תמוז באיזושהי הסתכלות קצת יותר בוחנת. כתוב: וישלח מלאכים אל בלעם בן באור פטורה אשר על הנער ארץ בני עמו לקרוא לו ואמור: הנה עם יצא ממצרים, הנה כיסה את עין הארץ והוא ישב ממולי. פשט המילים: בלק שולח שליחים אל בלעם, אל המקום שבלעם לכאורה יושב בו, לקרוא לו. ומה הקריאה? לאמור: הנה עם יצא ממצרים, הנה כיסה את עין הארץ והוא יושב ממולי. תשמע, עם ישראל יושב עכשיו קרוב מאוד לגבול, עומד להיכנס, הם כבר גברו על סיחון מלך האמורי, עכשיו הם בגבול של מואב, סכנה. עם ישראל יושב, הוא גדול, הוא ענק, הנה כיסה את עין הארץ. כיסה את עין הארץ זה לא רואים את הארץ, מרוב שהם מכסים את כל הארץ. ולכאורה ישנה פה שאלה גדולה מאוד. אין דבר יותר ידוע מזה שעם ישראל זה עם קטן. איך יכול להיות שעם ישראל מכסה את כל הארץ? אז זו השאלה של השיעור. סייעתא דשמיא ינסה לענות על זה, כדי להבין קצת יותר את ה... גם את עומק השאלה וגם ככה את ה... את ה... בסופו של דבר גם את עומק התשובה. נזכיר משנה ידועה ומפורסמת באבות: ברוכים הבאים. משנה באבות פרק A, המשנה אומרת: כל מי שיש בידיו שלושה הדברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלושה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע: עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה, מתלמידיו של אברהם אבינו, עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה, מתלמידיו של בלעם הרשע. ברור קודם כל שההשוואה הזו היא לא השוואה שמחמיאה לאברהם אבינו. למי משווים אותו? לרשע. אתה רוצה להגיד על מישהו שהוא גאון, אז תשווה אותו לגאון אחר. תגיד, אתה יודע, הרב אהרון קוטלר הוא יותר גאון מאיינשטיין. אבל אם תגיד שהרב פלוני אלמוני הוא יותר חכם מתלמיד בכיתה א', זה לא מחמאה לרב שעושה את ההשוואה הזו. כשמשווים את אברהם אבינו לבלעם, לכאורה אין פה מחמאה לאברהם. והאמת שהגמרא נדרשת לשאלה: מה בכלל פשר ההשוואה? איך אפשר? מה דומה בין אברהם לבלעם שבכלל עושים בו השוואה? כשאתה משווה בין שני דברים, אתה מחפש את התכונות הדומות, את הפרטים הזהים, כדי לעשות את ההשוואה, ואחרי כן להבחן, להגיד, בפרטים האלה הם דומים, הם זהים, הם שווים, אבל ההבחנה היא בפרט המסוים הזה. יש פרט אחד שלא נמצא כאן ונמצא במקום אחר, והוא הפרט שעושה את כל ההבחנה, הוא הפרט המאבחן. אז באמת השאלה היא מתחילה אולי בשאלה: מה דומה בין אברהם אבינו לבלעם הרשע? עקר אברהם היה יחיד בעולמו, ואנחנו יודעים שבלעם היה יחיד בעולמו, כמו שהמדרש רבה מביא שבלעם זה נוטריקון בלא עם. הוא היה יחיד, לא היה לו עם, הוא היה בלי עם, הוא היה יחיד כמו אברהם, יחיד בעולמו. בלעם כמו אברהם נולד בארם נהריים. בלעם כמו אברהם הולך לארץ ישראל בעקבות הציווי של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, ישנם נקודות, בלעם כמו אברהם, אברהם נאמר לו, אברך מברכך ועוררך ארור, ולבלעם נאמר, את אשר תברך מבורר ואת אשר תאור יואר. יש דמיון. אז הנה לכאורה נקודות דמיון בין אברהם לאברהם לבלעם. זה לא בכדי. זאת אומרת, המשנה לא הגיעה לעשות את ההשוואה הזו סתם. ברור אבל שאנחנו צריכים להבין קצת יותר על בלעם בשביל להבין עוד יותר את ההבחנה בינו לבין אברהם. אז ראינו מה נקודות השוויון, מה דומה. הם שניהם נולדו באותו מקום, שניהם היו יחידים, שניהם יש להם את התכונות האלה, שהם דומות, הולכים בציווי השם, לארץ ישראל, אבל מי זה היה בלעם? אנחנו כבר למדנו בשנים קודמות ונחזור על זה בקצרה, רק כדי באמת לעשות סדר בדברים. אנחנו יודעים שבלעם הוא האח שלא פחות ולא יותר לאה ורחל. הוא הבן של לבן, בלעם, שנולד לאחר שיעקב אבינו הגיע לבית לבן. ללבן לא היו בנים. הראיה שמי יוצא לראות את הצון אל הבאר, מי מגיע אל הבאר עם הצון? רחל, הבת שלו. אילו היו לו בנים, מי היה יוצא עם הצון ומתעמת עם הרועים? היה יוצא הבן. אבל כיוון שאין לו בנים באותה עת, אז מי שיוצא עם הצון זה ביתו רחל. רק לימים, כפי שבסייעתא דשמיא תכף נראה, נולד בלעם, והוא תוצאה של ברכת יעקב, הברכה שיעקב אישרה בביתו של לבן. הוא התוצאה. אז קודם כל הוא בא, יש לו ייחוס, הוא אח של לא רבים יודעים את זה, שהוא אח של רחל ולאה, הבן של לבן. הרבי מלובביץ', היום זה גם י"ב תמוז, כן, יצאנו מי"ב י"ג תמוז, חג הגאולה של האדמו"ר הראי"ה, יצא ממעשרו בברית המועצות בתקופה מאוד מאוד קשה. זה ימים חשובים. אנחנו יודעים שלבן הארמי הוא נזכר במגילה כמי שביקש לעקור את הכל. הוא יותר גרוע בהרבה מהמן הרשע, הוא יותר גרוע בהרבה מהיטלר, הוא יותר גרוע בהרבה מכל הצוררים שקמו על עם ישראל בכל הדורות. מה הוא עשה? שעד כדי כך אומרים, לבן הארמי ביקש לעקור את הכל. אותו מזכירים ביציאת מצרים, כמו פרעה. מה הוא עשה? מה היה העניין של... אז מובא בעצם זה רבי יוסף ג'יקיטיליה כותב בשערי אורה שהתכנון של לבן היה זדוני. הוא הבין שמיעקב אבינו הוא עומד לצאת עם ישראל, אז הוא אמר, אני אתן שתי בנות שלי שהן גדלו בבית טוב של עבודה זרה, הן מומחיות בעבודה זרה, רחל יודעת מה הכוח של הטרפים, יודעת איך להחביא אותם, יודעת איך לשבת עליהם, מה לומר, מומחיות בעבודה זרה, נשדך אותם ליעקב ודבק באשתו, והוא הולך אחריה ויחזור, לא רק יחזור בשאלה, יהיה חבר לעבודה זרה בכלל, הוא להמשיך, ואז אל עם ישראל חס ושלום האלוקים. זה היה תכנון. נו, דעקה מה שקוראים, שהתוכנית לא עובדת. יעקב אבינו מצליח לשכנע את הבנות לעזוב את בית אביהם, כי אין לנו חלק לנחלה בבית אבינו. שתי הבנות מוכנות ללכת אחרי יעקב בדרך של יעקב, בדרך של יצחק, בדרך של אברהם, בדרך אחרת לגמרי, כנגד כל הסיכויים. אישה מובילה את הבית, אין חוכמות, היא עיקר הבית, היא עקרת הבית. חוכמת נשים בנתה ביתה והיוולת בידה תהרסנו. אין, בדברים האלה אין יוצאים מן הכלל כמעט. זאת אומרת, היכולת של אישה לנווט את הבית היא מוכחת. אישה יכולה לקחת בעל לא דתי, לא שומר תורה מצוות, פרוע, ולהפוך אותו לאברך משי. והכל בנעימות, והכל בטוב. יש לה את היכולת הזאת. כמו שיש לה היכולת לחנך את הילדים, יש לה יכולת לשנות טבעים, לשנות את המציאות. הכל בנעימות, והכל בטוב, והכל בטפטוף. עוד טיף ועוד טף, עוד טיף ועוד טף. ועוד תלך לשיעור, והוא שהוא חוזר מאיזה שיעור אחרי שהוא התרצה ללכת, אחרי ששכנע אותו, אז היא עכשיו הופכת אותו לרב הראשי לישראל. איזה יופי, איזה שיעור, ספר לי מה היה, והוא מספר לה, והיא מתלהבת. אני לא מבינה חצי ממה שהוא אומר, שהוא בעצמו לא הבין שום דבר. אבל היא מתלהבת, היא עושה מזה עניין. היא עושה מזה עניין, יש לך חזית לך את השיעור הבא. יש לו עניין, יש לו שיעור הבא. חוזר, מחבק אותו יותר, יושא לו יותר. אז הוא מקבל את הכיוון. הבנות של לבן הפוכו. הם הלכו אחרי יעקב. לא הצליחו במשימה. היו קדושות. לא הצליחו, הלכו אחרי יעקב. כשלבן פוגש את יעקב, יעקב בורח מבית לבן כעבור, כמה שנים הוא היה בבית לבן? 22 שנים. 22 שנים. אז הוא יוצא מבית לבן בבריחה, בסוג של מנוסה. ולבן דולק אחריו. אמי, את מי לבן לוקח איתו? איתו לוקח את בלעם, את הבנים שלו. קורא להם, המקרא קורא להם אחים. אחיו. אבל זה הכוונה לבנים, כמו שרש"י כותב שם על המקום. אז הוא לוקח את בלעם. לרדיפה. כשהוא פוגש את יעקב, זה אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר ללבן, תיזהר מלדבר עם יעקב מטוב עד רע. אתה לא יכול לגעת בו. והוא עכשיו פוגש את יעקב, והוא בא עם טענות הגיוניות. הוא אומר ליעקב, הבנות בנותיי, והבנים בניי. טענה חזקה. הוא אומר לו, תגיד לי, מה אתה בורח? מה אתה יוצא? אתה יוצא עם הרפוי שלי. מה זה הבנות בנותיי והבנים בניי? העתיד שלי. אתה לא יכול לברוח מהעתיד הזה. זה לא טענה רצינית, אבל בסוף של מי הבנים? של יעקב ורחל ולאה. של מי הבנות? של יעקב ורחל ולאה. איזה מין טענה זה הבנות בנותיי והבנים בניי? אלא רוצה בלעם, רוצה לבן לעלות פה טענה ברוחניות, שהיא טענה מאוד מאוד חזקה ומאוד מאוד קשה. אומר לבן, אומר היצר הרע לאדם, אומר לבן, כל המקטרגים וכל הכופרים וכל השואלי שאלות לאחיס שיש בעולם, הפילוסופים האלה, הם אומרים לאדם, תקשיב, העולם הזה הוא עולם גשמי, עולם גשמי, הגוף הזה הוא גשמי, גשמי. ברגע שנשמה, משהו מוכנים, נניח שיש דבר כזה, תמיד זה השאלות של האפיקורסים, תמיד, נניח שיש דבר כזה, בוא, אני איתך. אתה מיד מוריד כל ההגנות, נניח שיש, הוא מסכים כבר שיש, אז הם ממשיכים. נניח שיש דבר כזה נשמה, שהיא דבר זך, טהור, דק מן הדק, לא גשמי בכלל, והיא נכנסת לגוף גשמי, מה קורה לה באותו רגע? היא הופכת מתנבלת, יורדת מדרגתה, פוחתת מזכותה, מתהרותה, מהתהרות שלה וזה, והיא הופכת להיות גשמית. במשהו, היא כבר לא הנשמה התאורה הזה. כן, כמו שידוע, שאתה מתאבק עם נבל, אתה בסוף מתנבל. כשאתה נלחם מישהו בבריכת בוץ, אתה בסוף מתחלף מהבוץ. הנשמה באה הנה, נכנסת לגוף, היא מתחלפת מהבוץ, מהרפש, מהאחירות של הגוף. הבנות מותיי, והבנים בניי זה טענת לבן לאורך כל ההיסטוריה. באת הנה לעולם הגשמי, פה מתנהגים בגשמיות. פה העיקר זה הגשמיות. תסתכל סביבך, הכל גשמי. הכל גשמי. המזון גשמי, והשתייה גשמית, והאנשים גשמיים, והחברים גשמיים, והשמיים גשמיים, והעצים גשמיים. הכל גשמי. הכל זה יש, זה חומר. העולם הזה הוא לא בשביל הרוחניות, הבנים בניי והבנות בנותיי, לא הבנת. אתה לא יכול לברוח את זה, מה תספר לילדים? זה העולם, פה תחיה גשמי. זה עולם בשביל לחיות גשמי. הצון והרכוש וכל מה שנולד, הבנים זה בחינה של דברים שנולדים, כן? אין העקרונות, הכל צריך להיות מבוסס, הרעיונות, התקוות, האידיאלים, הכל צריך להיות מבוסס על עולם גשמי. הגשם הוא העיקר, הגשמיות, החומר, זה העיקר. זה טענת לבן. טענת לבן היא מאוד מאוד ברורה, סוג של הדוניזם, סוג של, של נהנתנות בצורה הכי קיצונית שלה. ככל ושתו, עם אחר נמוק. מה התכלית? לצבור חומר, לשרוף אותו, ליהנות איתו, ליהנות בנאות הכי, הכי, הכי גשמיות שיש. יעקב אבינו, ישראל סבא, הוא לא מקבל את הטענה לכאורה, לכאורה, כי זה יכול הגיונית לו. שאפשר להראות לך אותה בעיניים. טענת לבן נראית בעיניים, טענת לבן מורגשת בידיים. אתה רואה גשמיות, אתה חש גשמיות. יעקב אבינו לא מקבל את זה. יעקב אבינו אומר, וזו התפיסה שלנו, אומר, כאשר הנשמה יורדת הנה לגוף, לאדם, אז היא יורדת על מנת לעשות נחת רוח למי שיוריד אותה. מי שיוריד אותה מבקש מהנשמה לפעול בדרך מסוימת שעושה מה שנקרא נחת רוח לבורא. זו הדרך. והדרך היא דווקא, בדווקא, זה רצון הבורא. שהיא תיכנס לגוף גשמי ותעשה לו דירה בתחתונים דווקא. זאת אומרת, הפוך לגמרי את הנגש הלבנית. אומרת, העיקר זה נשמה. אבל העיקר זה לא נשמה כנשמה. שזה באמת לא יצא חלום גשמי. העיקר זה נשמה בגוף גשמי, שעושה כל מה שאפשר בשביל לעשות תחת רוח לבורא בגוף, והמטרה היא לא הגוף, היא לא הגשמיות, היא לא החומריות, היא הנשמה והרוחניות. זו המטרה. רק מה? להפוך גם את משהו הפך הנשמה לרוחניות. איך זה? איך זה? איך זה יכול להיות? תראו דוגמה. ברוך אתה אדוני, אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדבר
אמן.
לקחתי שתייה גשמית לגמרי. ועכשיו השתייה הזו מזינה את הגוף הגשמי לגמרי, אבל מהפה בסייעת הדשמי אני מאוד מקווה שאני מוציא רוחניות. ואני עושה עכשיו נחת רוח לבור. כל מה שיש שימושים בעולם הגשמי זה להפוך את היש לעין. הקב"ה לקח עין, לקח נשמה שהיא איננה, היא לא נתפסת, היא לא נרגשת, היא לא מוחשית, והפך אותה לסוג של יש כשהוא שם אותה בגוף. והתפקיד שלנו זה לקחת את היש ולהפוך אותו לעין, לרוחניות. זה התפקיד שלנו. מטרת הכניסה של הנשמה לגוף היא לא הגוף, היא הנשמה. בדיוק ההפך מן הבש. אבל זה מדויק. אם תרצו עכשיו להסתכל על כל העולם ועל כל הדתות ועל כל הלבנים שבכל ההיסטוריה, תראו שההבדל הבולט ביותר, הבולט ביותר בינם לבינינו, זה תפיסת העולם הזה. אם תקחו תפיסות המזרח שהן רחוקות לגמרי מתפיסות ההסביות המערביות, הלבניות המערביות, אבל גם זה לבן וגם זה לבן, כי שניהם בסופו של דבר באים ממקום שאומר, אני, בין אם אני משתמש ברוחניות ובין אם אני משתמש בגשמיות, אין את הקומבינציה שאני לוקח את הגשמיות להפוך אותה לרוחניות. אין את הקומבינציה של אני, הקב"ה רוצה דירה בתחתונים דווקא, שתשתמש בגשמיות בשביל להפוך אותה לרוחניות. אז אם זה נזיר בודהיסטי, הוא אומר, אני רוצה לגמרי לגמרי להתנסק מהחומר. זה הרוחניות בצורה הכי טהורה שלה, הכי, 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 הכי גבוהה שלה. לגמרי להתנסק מהחומר. יכול רק בשביל הקיום, איזה כוס אורז ביום, ולא להקים משפחה, ולא לעשות מסחר, ולא שום דבר. לפלוט תחת איזה עץ, בננה, ולהמהם מנטרות. כל היום והכל בסדר. והתפיסות ההסביות שהן לגמרי לגמרי רחוקות מהתפיסה הזו, אבל הן בסופו של דבר אתם תחסירו בסייעת הדשמי, שזה אותו שורש בדיוק, הן אומרות הפוך, עזובתי תן לי להיות מעורב, מעורבב בתוך החיים הגשמיים עד הסוף, מסיבות עד הבוקר, ושתייה ואלכוהול נשים ואימורים וריגושים מכל הסוגים ומכל המינים, כמה שיותר, כמה שיותר גשמיות. וגם אנשי דת בתוך התפיסות האלה, כך עכשיו איזה נוצרי הגון, נוצרי הגון, בסדר, לא כזה שרוצים סיבות וכאלה. אז האידיאל שלו זה נזיר. האידיאל שלו זה לא להתחתן, האידיאל, אני לא מדבר, יש זרמים בתוך זה, אבל אני לא נכנס עכשיו כל זרם וזרם מה הבעיה שלו. בסוף גם אלה הרוחניים כביכול, מהמזרח, וגם אלה המערביים, שהם לדעתי מאוד לא רוחניים, יחסית, לאלה מהמזרח, כולם שווים ממקום אחד, שכל מה שהם עושים, הם עושים בשביל עצמם. הם עושים בשביל עצמם. ואצלנו זה שונה לגמרי, השיטה שונה לגמרי. השיטה אומרת, כל מה שיש גשמיות, הכל בשביל בסוף לעשות נחת רוח לבורא, לתקן את העולם במלכות שדי. הקדוש ברוך הוא נתן מלכות, והתיקון של המלכות הזו בעולם היא באופן שאני לוקח גשמיות והופך אותה לרוחניות ועושה נחת רוח לבורא. וזה נכון גם לכל מערכות היחסים, לכל מערכות היחסים, בעל ואישה, הורים וילדים, המאמין והקדוש ברוך הוא, חברים, בוס, כל, בסופו של דבר, כל מערכות היחסים הם כלים לאפשר לנו להביא לידי ביטוי עד המקסימום את הגשמיות שהיא הופכת לרוחניות. בדרך שהקדוש ברוך הוא ציווה, בדרך שהקדוש ברוך הוא קבע, אם אתה לא תעשה מסחר, ואם אתה לא תלך למכולת, ואם אתה לא תקנה ואתה לא תמכור, אתה לא יכול לקיים את המצוות שקשורות למשא ומתן באמונה, ליושר, להגינות. אם אתה לא יהיה לך בשביל לתת, אתה לא יכול לקיים מצוות צדקה. אם אתה לא יהיה לך חבר, אז אין וחי אחיך עמך. וחי אחיך עמך. ואם לא יהיה לו שור ולא יהיה לו חמור, אז לא יהיה להקים את השור ואת החמור. זה הכל מצוות של השם. אתה חייבת את השילוב, את האינטראקציה הזו בין בני אדם, בין בני אדם בתוכם, בתוך קהילות, בתוך חברות, בתוך ארגונים. וכל הזמן לשמור על הכלל שבסוף זה הכל לעשות נחת רוח על הבורא. זה לא בשבילי. זה לא בשביל לספק את הרצון לקבל לעצמו שלי. זה בשביל לייצר, אם תרצו בעם ישראל, זה לייצר את הלאומיות היהודית, הישראלית, האלוקית, הנשגבת, שבסופו של דבר, בפסגת החלום, בפסגת התקווה, בפסגת השאיפות שלנו, זה משיח בבית מקדש. למה? בשביל לעשות טוב לכל העמים. כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. זה התכלית, לשנות את העולם ככה שבסוף כל המציאות, בלי יוצא מן הכלל, יהודים ושאינם יהודים, כל הבריאות, כל מה שנברא, בצלם ושלא בצלם, יהנה מהעובדה שעם ישראל מייצר עכשיו את הצינור. אלא הקדוש ברוך הוא ממשיך שפע לעולם. אין מלחמות, אין בעיות, אין סנאות, אין הכל אהבה, הכל בגר זאב עם כלא, וקיצצו חרובותם לעתים, הכל נעשה אידילי. איך זה? באופן שאנחנו מתקנים את העולם. לכן המלחמה של לבן ביעקב זה ניסיון לעקור את הכל מהשורש, היו אותי, אחד ושלום. לא הלכתי בחטא אחד, לחתי את יעקב באיזשהו חטא, והנה עכשיו יש אבון ליעקב ויקבל עונש, אלא ניסיון לעקור את השורש של עם ישראל, את השורש של התפיסה של עם ישראל, התפיסה שאומרת באנו הנה לעולם לתקן. זה שונה לגמרי לפי לקחת החיים. אם אדם חושב מהרגע שהוא מתעורר, סתם לו ככה שומר מסך ברקע, שאני באתי הנה לעולם לעשות רצון הבורא ולתקן אותו כדי לעשות לו נחת רוח, כמו שאנחנו אומרים, כל לשם ייחוד לפני תפילה, כל לשם ייחוד לפני מצווה, שם ייחוד קודשה ורכו שנקה, הרי אני בא לקיים מצווה, זה לעשות נחת רוח ליוצרנו, ולעשות רצון בוראים, כך אנחנו אומרים, בכל לשם ייחוד. מה הכוונה בזה? זה להקים השכינה מאפרה, זה להקים את השכינה מאפרה, זה לקומם את בית המקדש, זה לקומם את המלכות, זה לקומם את עם ישראל, זה לקומם את השכינה כזה שם. כן.
אנחנו מתעסקים פה עם אנשים חכמים?
כן, בטח.
גאוני חכמים? כן. הם מבינים שאם עכשיו בא בעולם לעקור את עם ישראל מהיסוד, אין קיום יותר לעולם? אתם מבינים?
זה לא הבינו, לא. הם חשבו. השאלה היא שאלה במקום. הם חשבו, מה שלבן חשב, שהקיום של העולם יומשך באמצעותו. יומשך באמצעותו, זה מה שהוא אומר. הבנים, הבנות בנותיי והבנים בניי. ההמשך הוא ממני. ההמשך הוא ממני. בתפיסת העולם שלי, על פי, וממש ממני.
הוא טועה?
לא, הוא לא חושב שהקדוש ברוך הוא טועה, אבל הוא כמוך וכמוני, שאנחנו נמצאים, אנחנו חושבים שהקדוש ברוך הוא טועה פה? לא, ועדיין יש לנו חופש בחירה וחופש לטעות. הוא טועה. הוא טועה בתפיסת העולם. אבל אנחנו לומדים את זה היום. את מה שאנחנו לומדים היום, זה בשביל שלא נטעה בעתיד. זה התורה. זה לא נורא. מה אני לומד? מה יש לי היום בלק בחיים? איפה הבלק הזה בחיים? הנה, אני אספר לכם. סייעתא דשמיא, זה הבלק שבחיים. זה אותו קול פנימי שאומר, חבר'ה, שאומר, אני מדבר על עצמי כמובן, שאומר, בבוקר שאתה מתעורר, תגיד לי, אתה מחשב בזבז שעה בתפילה, מה אתה מבין? לך לים! לך תהנה מהחיים! תתת כיף! זה הקול הפנימי הזה, קוראים לו בלק. קוראים לו לבן בשורש. זה גם בלק וזה גם בלעם. זה עוד הרבה, בכל מיני דיוקים, דיוקים, אבל במקרה הזה, כמו שאנחנו מספרים עליו עכשיו, זה לבן, זה בדיוק לבן. לבן זה התפיסה שלו. הוא אומר, תחיה את העולם הגשם, את החומר, תחיה את התוכל, תשתה, תהנה, בגור יפקיתו, עושה את העבודה, מה אתה צריך להשתגע? ללכת, להניח תפילין, לקיים מצוות, לעשות ככה, לא לנסוע בשבת, כן לנסוע בשבת, עזוב אותי במנוחה.
אבל לבן לא הכיר כלום,
הרי
מה קורה
עם הלכות? איך אתה יודע שאנחנו לא הכיר? יעקב אבינו למד שם בעבר, אתם שם בעבר? הייתה תורה בעולם, היו ישיבות בעולם, יעקב אבינו בעצמו לימד. מאיפה בלעם ידע עברית, לשון הקודש, ככה אומרים חז"ל, מובא בזוהר הקדוש שהיה עושה שימוש באותיות, בלעם כוחו היה בפיו, כמו משה רבן. נכון? זה רש"י אומר. מה רש"י אומר? רש"י אומר ככה. זה כתוב ממש במפורש. שאלו אותו, אמרו, כיוון שראו את ישראל לוקחים שלא כמנהד על העולם, אמרו, מנהיגם של אלו במדיין נתגדל. נשאל מהם מה מידתו. איך אפשר להתגבר על משה רבנו? ככה מואבים שאלו את עצמם. על כל המדיינים אמרו לו, אצלכם הוא גדל, משה רבנו גדל אצלכם במדיין, אצל יתרו. תגידו איפה הכוח שלו, אנחנו רוצים לדעת איפה הכוח שלו, כדי לדעת איך להילחם בו. אמרו להם, אין כוחו אלא בפיו. אז מה אומרים המדיינים למואבים? אומרים, תדעו לכם, הכוח של משה זה בפה. הוא יודע לדבר, הוא יודע לעשות שימוש בשמות, הוא יודע לעשות שימוש בייחודים, הוא יקרא את המצרי בשם, הוא יודע שמות. אמרו, אף אנחנו נבוא עליהם באדם שכוחו בפיו. למה הם מביאים את בלעם? כי כוחו בפיו. אומר הזוהר הקדוש בלעם, אתם יודעים מה זה האתון שלו? זה קצת חידוש שלי גם הדבר הזה, בסייעתא דשמיא, אני מקווה שהוא נכון. אתון זה אותיות עתוון. אתון, עתוון. עתוון זה אותיות. אנחנו רגילים לחשוב שאתון זה סוג של חמור, וגם ככה כתוב מתייחס, אשר רחבת עליי מעודיך וכל זה, זה כאילו שתפור. אבל אתון זה גם עתוון, ככה כותבים עתוון, אותיות. הוא ידע, הוא היה מחשף הגדול בעולם. בלק היה קוסם הגדול בעולם, כך אומר הזוהר הקדוש. ובלעם היה מחשף הגדול בעולם, ידע לעשות שימוש בשמות קודש ובמילים ובדיוק באיזה רגעים של היממה. היה יודע לכוון את עצמי בסייעתא דשמיא על מה מדובר. אבל בכל אופן הוא היה גאון להרע, גאון להשחית, גאון להשחית. הוא חיפש כשהוא מחפש להרע, אז הם מחפשים להרע בשורש גם הם. כי לכו חשור את עשף הזה, מה הכוונה של חור השור? השור הלכיחה שלו היא לא כמו של הצון, הוא עוקר את הכל מהשורש, הוא משאיר שטח שלא גדל בו יותר כלום. ככה הם רואים את עם ישראל. וככה הם רוצים לחפש מישהו שילחם בעם ישראל, שיעקור את הקור מהשורש, חס ושלום האלוהי. יעקב אבינו, בסופו של דבר יש לו חשבון עם בלעם. בלעם, למאיפה למדת העברית? אז הוא אומר, יעקב אבינו. יעקב אבינו ישב בבית לבן 22 שנה. למה 22 שנה? למה חשוב שזה הוא ישב 22 שנה? כי יש בלשון, בשפת הקודש, יש 22 אותיות. זה 22 אות כנגד 22 אותיות. והוא לומד מיעקב אבינו שימוש בשמות הקודש, רק הוא לוקח את זה למקום של להרה. זה בלעם. ויש לו חשבון עם יעקב לבלעם. משום שכשיעקב בורח והם נוסעים אחרי יעקב, תראו הגמרא בסנהדרין, אני לא רוצה להרחיב בזה היום, אולי בשבת נדבר על זה. גמרא בסנהדרין דף ק"ה, תראו שם את כל הסיפור. אז הסיפור הוא שהם נוסעים אחרי יעקב, לבן ובלעם הבן שלו, רוצים אחרי יעקב עם זה, מגיעים שם ליגר סעדותה, למקום שבו בנו את הגלעד, ובונים את הגלעד. נכון, בונים את הגלעד. הציטוט הוא: ויען לבן ויאמר אל יעקב, הבנות בנותיי וכו', ואתה לך נכרתה ברית אני ואתה וכו', ויקרא לו לבן יגר סעדותה, ויעקב קרא לו גלעד. ויאמר לבן: הגל הזה עד ביני וביניך וכו', אם תענה את בנותיי ואם תיקח נשים על בנותיי, עד הגל הזה ועדה המצבה, אם אני לא אעבור אליך את הגל הזה ואתה לא תעבור אליי את הגל הזה. זה הברית. מה הברית אומרת בקצרה? יעקב מתחייב שהוא וזרו לא יקחו נשים נוכריות, יהודים לא הולכים עם גויות, נקודה. ולבן והבנים שלו בלעם ומי שהיה איתו שם מתחייבים שהם לא עוברים את הגלעד, את יגר סעדותה, את המקום שעשו בו את הגל אבנים הזה. הם מתחייבים על זה. בזמן שיעקב שומר לא יוצא עם גויות, הם לא יכולים לעבור את הגל. אומר המדרש רבא: מה קרה להם כשהם חוזרים הביתה, לבן ובלעם? הם מגלים שבזמן שהם רדפו אחרי יעקב, שודדים נכנסו הביתה ורוקנו את הבית שלהם. הכל מכל כל. השאירו את הבית ריק. לקחו את התבואה, לקחו את הבהמות, לקחו את הרכוש, לקחו את כל מה שהיה להם. המדרש רבא אומר: אמר רבי אייבו, דבועים וסגופים היו בעל כורחם ולא היו מפרינים אלא בפה. והילך בישוב לבן למקומו לסורו, מלמד שנכנסו ליסטים בתוך ביתו והיו מקרקרים בו כל הלילה. רש"י הקדוש שומר על המילים דבועים וסגופים שמופיעים בגמרא בסנהדרין: עצבים ומעונים בעל כורחם. המתנות כהונה אומר: למקומו הקודם שבשביל יעקב נתברך, ובלכתו נטלו הליסטים את הכל וחזר להיות כמו שבראשון. אז הפינה של בלעם יש לה גם אינטרס כלכלי, הוא רוצה למקום. הוא תופס שבגלל יעקב הלכה הברכה, נכנסו ליסטים, גנבו כל מה שהיה לו. הוא רוצה למקום בישראל. הוא מבקש ללכת עם שרי מואב לא רק בשביל הכסף הזהב, ולא ביתו כסף הזהב, אלא הוא רוצה למקום, נקמה. איפה פוגש אותו? איפה פוגשת אותו הברית שיעקב קראת עם אבא שלו ואיתו? בדיוק כשהאתון והוא הולכים בדרך והם מגיעים
לקיר.
והם מגיעים אל הקיר. ויעמוד מלאך אדוני במשעול הקרמים, גדר מזה וגדר מזה. ותרא האתון את מלאך השם ותלחץ אל הקיר ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר ויוסף להכותה. מה אומר, מה זה הקיר הזה, מה זה הגדר הזו, מה זה הגדרות האלה? מה זה הגדרות האלה פתאום? זה הגלעד, זה הגל אבנים הזה. זה הגל אבנים, רש"י אומר סתם גדר של אבנים הוא. מה אתם חושבים? מה זה משנה אם זה של עץ או של אבנים? היא לוחצת לו את הרגל, מה זה משנה? גדר של עץ זה נעים לי לחץ? טוב, מה שמזכיר לנו את העניין של האבנים. כשאנחנו מדברים על הזה, ואחרי כן הכתוב אומר: ויגל השם את עיני בלעם. ויגל, מה זה ויגל? גל, הגל, הגל הזה. ואתם יודעים לפי הגמרא בין כמה היה בלעם שהוא פוגש את עם ישראל כשהוא נפטר, סליחה? בין 33. כמה זה בגימטריה? גל,
גל,
גל, למד ג' גל, למד ג' זה גל. גל העיניי והביט הנפלאות תורתך. יש את השאלה מה אתה מגלה כשהקדוש ברוך הוא פוגש אותך בדרך. יש מאן דאמר, נכון, יש מאן דאמר שהוא היה בן 250 שנה שם. צריך לראות את הגמרא, הגמרא מביאה כמה דעות, אתה צודק, אבל הגמרא כותב במפורש דעה אחת שהוא בן 33, ויש דעה אחרת שהוא באמת היה בן 250 שנה אם לא יהיה למעלה מזה. אבל כרגע אני מדבר על
בלעם.
על בלעם.
אתה אמרת מקודם שהוא עדיין לא נולד כשיעקב הגיע.
עכשיו אנחנו כבר יצאנו ממצרים. אוקיי, זאת אומרת ככה, המקום הצר הזה, המקום הצר הזה שמדובר בו, ששם הוא נלחץ, וישת מלאך השם עבור ויעמוד במקום צר שאין דרך למצוא ימין ושמאל. המקום הצר הזה מגיע לבלעם מהטעם שהוא שבר את הברית. הוא עבר שיעקב לא הפר את הברית. יעקב נשאר עם הנשים היהודיות. מתי הוא מסוגל לפגוע בעם ישראל? מה הוא עושה בסוף הפרשה? איזה עצה הוא נותן לבלק? הוא אומר לו, אדוני, אתה רוצה שאפשר יהיה לפגוע בהם? תזנה את הבנים עם הבנות שלך, ואז הם שוברים את השבועה ואפשר לפגוע בהם, אפשר לעבור ולפגוע בהם. זה מסביר למה זו הייתה שהוא נתן, אלוהיהם של אלה שונא זימה. זה ההסבר עליו. כמה צריך להיזהר בזה? היום זה רעה חולה. זה לצערי גם לא רק בחול, זה כבר גם בארץ מגיע לזה שיהודים או יהודיות הולכות עם גויים או עם גויות. זה מין בשאינו מינו. זה דבר עצוב באחוזים גבוהים מאוד, לא מצליח, לא משנה גם אם הם מתגיירים בגיורים משונים כאלה, זה לא מצליח. זה צריך לזעוק על זה, זה שום ושמיים. זה לא היה בהיקפים כאלה, זה לא היה. אז הקדוש ברוך הוא מגלה רגע לשם את עיני בלעם. הוא רואה, בלעם פתאום רואה שהאסון לא סתם נוחתת על הקיר ולא סתם קורעת. הוא רואה פתאום שיש סיבה. אגב, פשט נראה לי ככה בסייעתא דשמיא, אני חושב שזה גם נכון, חשבתי בליבי שכתוב פה מפורש שממילא היו לבלעם, לפי הכתוב, שתי עיניים. כתוב ויגע לשם את עיני בלעם. העיני זה ברבים, זה שתיים. אחרי זה כתוב נאום הגבר שתום העין, שהייתה לו עין אחת. אז חשבתי ליישב את זה כמו שעכשיו בסייעתא דשמיא נלמד. מה, אז יש לו שתי עיניים או עין אחת? אלא שאנחנו יודעים שבלעם עיקר הכוח שלו היה שהוא ידע לזהות את השעה ביממה שהקדוש ברוך הוא כועס בה. כך מובן גם במדרשים, גם בזוהר הקדוש מביא את זה, שהוא ידע לכוון אל הרגע שהקדוש ברוך הוא כועס. אל הרגע, בדיוק אל הרגע הזה שהקדוש ברוך הוא כועס. עכשיו, היממה, אתם יודעים, מורכבת מ-24 שעות. בכל שעה יש על פי היהדות לא 60 דקות אלא 1,080 חלקים. 1,080 חלקים. כל שעה מורכבת מ-1,080 חלקים. פעם דיברנו על זה, התחלנו ללמוד שערי הורה מביא את הדבר הזה. 1,080 חלקים. 1,080 זה מספר מיוחד, הוא מתחלק בכל המספרים מ-12 ומטה. ככה מביא השערי הורה. מתמטית בדקנו, יש מספר אחד שהוא לא מתחלק בו, אני לא יודע, אבל השערי הוראה כותב שזה מתחלק, אני לא מתבקח איתו. זה מתמטית כנראה שזה לא קרה, אני תחלקו, אבל זה בכל זאת עדיין מתחלק בהרבה מספרים, מ-12 ומטה זה הרבה מספרים. כל אופן, ב-24 שעות על 1,080 תעשו חשבון, זה 25,920 רגעים יש. 920 חלקים, 1,080 כפול 24 שעות. ממש 24 שעות, כל שעה 25,920. עכשיו הוא יודע לקחת, תקשיבו טוב, את הרגע, ואומר 1 חלקי 25,920 חלקים, שבו הקדוש ברוך הוא יושב על כתבי רמי. זה בערך, בוא נגיד משהו כמו, עבר. זה עבר. אז יש לי אפשרות להגיד רק מילה אחת, קצרה, לא יכולה להיות ארוכה, והוא צריך חס ושלום לחלות. חס ושלום, אלו תהיה את כל עם ישראל. אז איזה מולה הוא בחר? הוא בחר את המילה כלם. כלם. חף למדמם. הוא בחר את המילה כלם. מה עושה הקדוש ברוך הוא? באותם ימים לא יושב על כיסא דין. יושב רק על כיסא רחמים. לא יושב על כיסא דין. שהוא בכל זאת מוצא את הרגע שהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא דין, אז הקדוש ברוך הוא הופך לו את המילה כלם למילה מלך, זאת להיות מלך. כך כתוב בספרים, שהפך לו את המילה כלם למלך, ויהי בישורון מלך. הוא רוצה להגיד ויהי בישורון כלם, יצא לו ויהי בישורון מלך. כך הקדוש ברוך הוא. אז זה נחמד, זה יפה, זה... באמת יש הרבה מה ללמוד גם מהדבר הזה, אבל בעיקר אני חושב שיש מה ללמוד זה מבלעם, מה שיש ללמוד תורה מבלעם, זה ההסתכלות של בלעם, שקשורה כמובן גם לחודש תמוז. אנחנו למדנו על זה שבחודש תמוז, חודש תמוז זה חודש שהחוש שלו על פי האריז"ל זה הראייה, ראייה, עין ימין, ראייה. ובחודש תמוז יש איזה תופעה, אני לא יודע אם אתם הרגשתם בזה או לא, אבל אני מרגיש בזה שחודש תמוז פתאום הכל נראה פחות נעים, פחות טוב, יש הרבה יותר כיתורים, הרבה יותר בוכים סתם על כלום, מתלוננים, מקטרים וכו'. וזה בדיוק מה שאנחנו קוראים עין רעה. לא עין רעה שמישהו עושה לשני כמו איזה דבר סתם מגי או מיסטי, אלא עין רעה במובן הזה שיש אדם, לא עלינו ולא עליכם, ודאי לא שייך לכבוד היושבים פה, שאין לו עין, אין לו עין טובה. מה זה עין טובה? בשביל להבין מה זה עין טובה. עין טובה של אברהם אבינו, עין רעה בלעם, עין טובה, נבין מה זה עין, כדי להבין מה זה עין רעה, נבין קודם מה זה עין טובה. עין טובה, יכולים להיות לזה בגדול שני מובנים. אחד, שרואה שהוא אופטימי, הוא רואה הכל טוב. הוא רואה את המציאות ורוד, הכל, יש לו תקווה כל הזמן, כן? כל הזמן האופק, האופק נקי מעננים. זה עין, יש לו עין טובה, הוא רואה את הכל טוב, המציאות נראית לו טוב. בעבודת הנפש זה אמונה בעתיד טוב, אבל בעבודת הנפש אני חושב שזה משהו הרבה יותר חזק מזה. תראו, אם אדם כל הזמן רואה רק את הדברות וזה, יכול להיות שיש לו בעיה שהוא לא רואה טוב, כי המציאות היא לא תמיד טוב. אי אפשר להתעלם מזה שקורה דברים לא נעימים, להגיד על הדברים הלא נעימים טוב, לפעמים יכולים לחשוב שאתה עזוי, אתה לא איבדת את בוחן המציאות. כך אומרים זה הפסיכולוגים, איבדת את בוחן המציאות, אתה לא במציאות, אתה איבדת את הקשר עם המציאות, אתה לא רואה שזה לא טוב. אז יש עין טובה, שזה אולי העניין. כשאתה מסתכל על התמונה בכללותה, אתה אומר הרוב טוב. אז אני מתרוצב ובוחר מבחירה חופשית, לא כי אני לא יודע שיש גם חלק לא טוב. אני יודע שיש חלק לא טוב, אני מגדיר אותו שהוא חלק לא טוב, אני מבין שהוא חלק לא טוב, אבל אני בוחר לראות את הרוב ולהתמקד ברוב ולהתייחס לרוב ולקבוע את מזג האוויר, או אם תרצו את המזג הנפשי שלי ואת מצב הרוח שלי ואת החשק שלי לחיות לפי הרוב ולא לפי המיעוט. זה עין טובה, זה וזה עין טובה. אבל העין טובה יותר חזקה זה העין טובה שאומרת אני אתייחס לרוב, אני אראה את התמונה בכללותה. מה בלעם ידע לראות מה זה עין רע? עין רע, יש לך 25,920 חלקים ביממה, יש אחד חלקי 25,920 שהוא לא טוב, את זה אני אראה, ובזה אני אתמקד, ובזה אני אגדל ויחזק ויהפוך להיות פני משחית, ואני אהפוך את זה לנשק שמחלה עם. כשאדם יש לו עין רעה, שהוא רואה את המציאות רע, אז כשהוא רואה עם קטן כמו עם ישראל יושב ממולו, הוא אומר הנה כיסה את עין הארץ. מה באמת עם ישראל כיסה את עין הארץ? עם ישראל, העם הקטנטן הזה, מתי היינו? עשרות מיליונים היינו? 3 מיליון, זה כיסה את עין הארץ? יש עמים של מיליארדים, של עשרות מיליונים, עם קטן, זה כיסה את עין הארץ? אלא מה? כשאתה שונא מישהו, כשאתה מסתכל על השחור, אז הוא נראה לך ענק, הוא נראה לך גדול, הוא נראה לך מאיים, הוא נראה לך משתלט, עומד להשתלט. הם עומדים להשתלט. זה רק כמה, איבדת את האהבה, הקמת לך מיד דמונים בחיים, כל מיני שדים שלא קיימים ולא היו ולא נבראו. רק מה, איבדת את האהבה, התחלת לחפש את האחד חלקי 25,920. זה עין רעה. העין רעה זה דבר כל כך היום וכל כך נורא. כפה אני אראה לכם מה אומר הזור הקדוש על הדבר הזה, זה מבהיל, מבהיל מה זה עין רעה. אבל עין רעה זה היכולת, קודם כל בבסיס, לראות את החסר, לראות את הלא טוב ולהתמקד בו על חשבון הרוב. הרוב טוב, לא לא לא, מעניין אותי מה לא, מעניין אותי מה לא. העולם אומר, תסתכל על חצי כוס המלאה, אל תסתכל על חצי כוס הריקה. זה לא חצי כוס, יש רוב טוב. אין אדם בעולם הזה שהרוב לא טוב אצלו, אין. אני הכרתי מקרה, שמעתי על המקרה, לא הכרתי באופן אישי את המקרה הספציפי. אישה ששכבה למעלה מ-15 שנה בלי שום יכולת להניד איבר אחד מאיברי גופה חוץ מת הראש. גם לא ג'ימי הוקינס, הרבה פחות, גם לא תסבור. היא נזקקה למכונות, להנשמה ולהפוך אותה ולבצקות ולפנות ולאכול הכל בצינורות והכל זה. והיה מגיע אליה צדיק, היה מגיע אליה צדיק מבני ברק מדי יום, והיה יושב איתה ומדבר איתה ומספר לה וקורא לה ומפרשה שלו, ומצבה הלך מתדרדר, אבל זה לקח 15 שנה. ופעם אחת הוא שאל אותה, תגיד לי, את לא רוצה למות? אמר לו, חס ושלום, עולם כל כך יפה לעזוב, חשה לי. ונתת את הטוב, יש טוב גם לזה, יש עיניים שרואות, יש מישהו שבא לבקר, וואלה טוב. אנחנו אומרים לכם שזה נמל להתלונן, יש ברוך השם משפחה, ויש ברוך השם חברים, ויש ברוך השם שיעורים, ויש ברוך השם אור, ויש ברוך השם מים ואוויר ומדינה וצבא, ואנחנו בעידן הגאולה, ואתה יכול להסתכל על מיליון דברים, והרגליים הולכות, ברוך השם, הולכות הרגליים. ומישהו פעם עשה חשבון שאומרים שעשיר זה מטריקון, עשיר, עין זה עיניים, שין זה שיניים, יוד זה ידיים, ורש זה רגליים. שאין יש לו בן אדם, את זה הוא עשיר. איזה הוא עשיר, השמח בחלקו, זה עשיר, שיש לו ידיים, רגליים, עיניים בזה. כבר מי שעשה חשבון, אם היינו צריכים לקנות את האיברים החשובים בגוף, אני חושב שהיה לי מחירה, אז השתלת לב עולה, אני יודע מה זה, 600 אלף דולר, אולי יותר, מיליון דולר. בקיצור, אנחנו שווים, כל אדם בריא, שנולד ככה, לא עשה כלום בשביל זה, רק נולד. נולד מולטי מיליונר. מולטי מיליונר, הוא, האיברים שלו שווים מיליארדים. אני לא מדבר על המוח, אין איזה מחיר, אבל נגיד שהיה. אפשר להיות מבסוט מכל דבר. השאלה איך אתה מסתכל על החיים, השאלה איך אתה מסתכל על הסיטואציה, איך אתה מסתכל על הבית. אתה יכול להסתכל על האישה שהיא השאירה כלים בכיור, ואתה יכול לא לראות את זה, ולהסתכל על כל היתר, שם הטוב, איך היא דואגת לילדים, איך היא דואגת לילדים, איך היא עובדת וחוזרת ומטפלת ועושה וטורחת ומערכת לך לחברה, והיא מולטי, כן, היא יודעת לעשות כמה דברים בבת אחת, זה עושה כמו איזה צילגר בקושי יודע לשים ביצה במחבת. תבחר, מה אתה רוצה להיות? בלעם או אברהם? זה הבחירה. בלעם או אברהם? מה אתה רוצה? נפש רחבה? רעבתן שמחפש כל הזמן רק תרוק, את החוסר, את הריק, את החור שחור ששואב הכל לעצמו, או אברהם, מפית, נותן, חסד. למה? יש לו עין טובה. הוא בכולם רואה את הטוב, הוא במציאות רואה את הטוב. הוא מחפש לא את מה אין לו, את מה יש לו. על סמך הרוב הוא קובע את המצב הנפשי והרוחני שלו, ולא על סמך המיעוטים האלה. זה בדיוק תמוז, תמוז זה החודש שלו, חודש הראייה. השבט שלו זה שבט ראובן, ראובן, ראייה, עניין של ראייה. זה עין ימין, זה הספרים כותבים, זה יותר מובא בתנ"ך, הפעם הראשונה, הפעם היחידה שנזכר תמוז, זה אנשים מבכות את התמוז. למה? בתמוז, מה זה מבקות? מבקות זה מורידות דמעות. היה פסל כזה שקראו לו תמוז, והתמוז הזה היו מכניסים לו מאחורי הפסל, מהראש, היו מכניסים אופרת, מחממים את האופרת, והדמעות של האופרת היו זולגות לו על הלחיים. והיו יושבות אנשים, נשים מתאספות, יושבות למרגלות הפסל הזה, ורואות את הדמעות של האופרת יורדות ומתחילות לספות. ולספות ולפרוט את עצמם ולהרביץ את עצמם ומהבכי הכל. כולם מתחילים לבכות שם ובוכים וזה מתגבר ואתה רואה אדם בוכה בצער ואתה מתחיל לבכות יחד איתו ופשוט כולם בוכים. על מה אתם בוכים? לפסל יורדו דמעות של אופרת. נשמע אתם הגיוני? זה בערך בילם, זה בערך, חוץ מכבוד היושבים פה על עצמי אני מדבר, זה בערך אנחנו. על מה אתה בוכה? על מה? על שטויות, על כלום, על דברים שלא היו ולא נבראו. רק אם היה לך עין טובה, היית מזהה שזה פסל עם דמעות של אופרת. מה אתה עושה? לאן אתה הולך? ואתה זיוף. עם מה אתה מזדהה בחיים? עם החוסר? פסל עם דמעות של אופרת. עם זה אתה מזדהה? או שאתה מחפש באמת ערכים, אידיאלים, אל חי וקיים. אל חי וקיים, אנחנו עובדים לאל חי וקיים. חשבתם פעם על זה אל חי? יש אל מת? מה זה אל חי? אלא הכוונה שיש מודעות חיה ונושמת ותוססת, זה לא דבר מזויף, זה לא פסל שעומד פסול. הוא פסול, פסל זה פסול, מה שפסלת, לא, אין לו תנועה, אין לו התפתחות, אין לו חיים, אתה מקובע במשהו, אתה תקוע. אתה פשוט תקוע באיזה פרינציפ, באיזה נוסח, באיזה מה שזה לא יהיה, במה שאתה לא תקוע, כל אחד עם, עם, עם התקיעות שלו בחיים. איך אתה יוצא מזה? זה יהיה טובה. עין טובה. עין טובה, אני יודע עין טובה. תסתכל על המציאות, באמת, כמו שהיא. כן? יש ערוב טוב, ערוב טוב. למה להסתכל על הלא? תסתכל על הטוב. ערוב טוב, איזה יופי. ערוב טוב, ברוך השם. להגיד תודה לשם, אתה אומר עוד פעם תודה לשם ועוד פעם תודה לשם, לאט לאט המצב משתנה, אתה מרגיש יותר טוב, אתה פשוט מתחיל להעריך את מה שיש לך. זה הלא דבר עצום, אתה לא רב עם בני אדם סתם על כלום, גם שזה נדמה שזה דברים חשובים. יש אולי אני אספר בסוף איזשהו סיפור. זה בדיוק האור הגדול שבוקע מהחושך. דלת לנאור האלה הוא דדתיק מגוח השוחה, כך אומר הזוהר הקדש. האור הגדול באמת בוקע מתוך החושך. את האור אנחנו רואים בנקודה שחורה בעין, האישון הוא שחור. זה מחייב שיהיה שחור בחיים. אם לא היה נקודה שחורה בחיים, אם היה הכל טוב, לא היינו מבינים שזה טוב. מתי אתה מבין שזה טוב? שקריבש בוא נותן לך גם איזה כמה נקודות שחורות. עכשיו שיש פה קצת שחור, אתה מבין שזה צבעוני וזה לבן וזה יפה וזה טוב. אז המעט רע שהשם שם בתוך החיים של כל אחד עם העניינים שלו ועם הבעיות שלו ועם האגמות נפת שלו ועם הצרות היומיומיות שלו, כל אחד מאיתנו, נכון? למה זה בא? זה מלח בסלה. ואם לא הכל תפל, תן לבן אדם הכל ואותה שנייה הוא צריך ליהנות מהחיים, הוא חייב קצת מלח, חייב. השם לא שם נתן מלח על כל קורבן רע, שי מלח, תביא מלח. לא סתם. החודש הזה נראה חודש לא טוב, י"ז בתמוז עוד מעט. נכון? נראה חודש ממש לא טוב. תדעו לכם, זה חודש שהלבנה שולטת בו, יש שני חודשים שיש להם מזל, שיש להם כוכב אחד ששולט רק במזל שלהם, ולא בשני מזלות. יתר הכוכבים שולטים כל כוכב בשתי מזלות. ללבנה ולחמה, לשמש. הלבנה זה על תמוז, השמש זה על אב. כל יתר הכוכבים, צדק, שבתאי, מאדים, זה כל אחד על שתי מזלות. רק לבנה, תגידו לי, יש אור יותר יפה מאור הלבנה? אור יותר עדין מאור הלבנה? אור שמייצר אהבה ומייצר אחווה יותר מאור הלבנה? למה זוגות אוהבים ללכת לאור הלבנה? למה זה רגע של התגברות? אהבה. כי הלבנה מייצרת אור, לא מאיים, לא מכאיב, לא שורף, לא זה, הכל בנעימות, הכל לבן. והיא נראית יפה דווקא על רקע החושך. ופעם אם אדם מתבונן בדבר הזה, הוא מבין גם למה יש חושך בעולם. יש חושך בשביל שתראה אור, שתבין שזה אור, זה החושך. לא הכל נראה טוב, אבל תדעו לכם, בחודש הזה הימים הלא טובים זה ימים שמוגדרים על פי סוד כימים גבוהים ביותר. ימים גבוהים ביותר, יש גילוי של אור עצום במציאות. אם אנחנו בחודש הזה מסוגלים לעבוד, לא לקטר, לא להתלונן, להיות דווקא בסרטן, זה מזל של החודש, סרטן זה שתי מילים, זה גם החיה, סרטן, אבל זה גם שתי מילים בארמית. סר זה הלך, טן זה צער, כמו טינה, לא שומר טינה, טן זה צער, הלך הצער. בחודש הזה אסור לצטור, צריך להיות בשמחה, להיות באהבה, להסתכל על הרוב, להסתכל על הדברים בגדול. הנה, באמת, 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 קצת להיות קצת יותר גדולים מהחיים, קצת להיות בחודש הזה לא קטמונים, להסתכל על הדברים בגדול, במשקפיים של מנהיגים, במשקפיים של אנשים שרואים גבוה, רואים רחוק, רואים אידיאלים, רואים ערכים, לא מסתכלים על הפיצ'יפקס, על הקשקושים. אומר הזוהר הקדוש, על הפרשה שלנו, על בלק, הוא אומר, הוא מביא פה 11 דברים שגורמים לצרה. אוקיי, שלא נדע, לא מינן. כן, אומר זרעת מינן על 11 מילים נגעין עציין על בני נשא. יש 11 נגעים, אני אגיד לכם אותם במהירות. זה עבודה זרה, קללת השם, גילוי עריות, גניבה, לשון הרע, עדות שקר, דיין שמקלקל את הדין, שלא פוסק דין של אמת, שבועת שווא, זה שדעל בתחום הדחבר, זה שמשיג בתחום חברו, על זה שחושב מחשבות רעות, על זה שעושה ריב בין אחים, על זה שסתם מעורר ריב, סתם על כלום, עושה ריב, ועל עין הבישה.
מניתי 11, 12.
הוא אומר, ואף על עין הבישה. זה שאומר 12 זה או זה, עודים של הרמיזה. עין הבישה. אומר, אז הזוהר עכשיו מפרט כל דבר, כל דבר כזה, אני לא אתעכב על זה, כי זה לא נושא, אבל אני אביא לכם מה הוא אומר על עין הרע בשתי מקומות קצר. קודם כל עושה השוואה בין העין של דוד המלך לבין העין של בלעם, והוא אומר שהעין של דוד המלך הייתה שונה מהעין של בלעם. לא אברהם, אלא דוד המלך. מה הייתה העין שונה של דוד המלך? כדי שנבין מה הייתה העין של בלעם, וזה שתום העין, שהייתה לו ראייה חד-מימדית, הוא לא יכול היה לראות דו-מימדי, הוא מבחינתו הכל היה שחור, הוא לא רואה את השתי מימדים. אבל אצל דוד, עינה דוד אבא מרוקמה מכל זיני גוונים. העין של דוד ראתה את כל הצבעים וכל הגוונים שיש, הכל. מה הכוונה? כשדוד היה מסתכל על המציאות או על אדם, הוא היה רואה אותו את כל הגוונים. כל הגוונים, הוא רואה אותו את היופי שלו, איזה יופי, איזה גוונים יפים. יש לו גם שחור. אבל חוץ משחור יש ורוד וכתום וצהוב וירוק ואדום וורוד וזהב וכסף, כמה גוונים יפים. דוד המלך הסתכל על הגוונים, על כל הגוונים, כל זיני גוונים, מכל זיני גוונים. לאב העינה בעלמא שפירא למלך זה כעינה דוד. זה היה לדוד את העין הכי טובה. כל גוונים דעלמא מנצנצים בה. הוא היה רואה את כל הגוונים. מה אצל בלעם? עינו בזה בלעם, חייבה עינה בישה בכל ה... הוא איפה שהוא היה מסתכל, היה לו עין רעה, איפה שהוא היה מסתכל, היה שורף את המקום. מה קורה אחרי שמקום נשרף, מה רואים?
שחור.
עד שחור. רק שחור. הכל. איך יכול להיות שהוא שורף? שלא תדעו מה זה עין רעה. אבל אם אתם נכנסים עם אדם עם עין רעה לאיזשהו מקום, לבית מלון הכי מפואר בעולם, הכי מפואר. הוא נכנס למקום, יש לו עין רעה, באותו רגע הכל הופך להיות לא שווה כלום. לא שווה כלום. הוא, החבר שלי היה בבית מלון יותר יפה מזה, שילם פחות כסף. האוכל לא טעים, הכאב בטן, שלשולים, מצאתי נמלה במיטה. הוא ימצא את השחור והוא יהפוך את המלון שחור ואת הבילוי לשחור, והכל נשרף. הכל נשרף. זה העין של בלעם. זה למצוא בדיוק את הדברים האלה. בכל אתר דאבא מסתכל, כל מקום שהוא מסתכל עליו, כשלהובה שתהילת, כמו אש ששורפת את זה. דאלת עינה בישה בעלמה כעינה דאור השם. זה העין הכי רעה שיש. כל דבר רע, אתה לא יכול לחוות ביד החפיר. כל דבר רע רק שרה. עכשיו, מה זה מוביל? אדם באמת רואה רק שרה. כל הזמן מספר, כל הזמן מתלונים, כל הזמן בוכה סתם, דמעות של עופרת, סתם. על מה אתה בוכה? לא ראית? איזה חדר מגיעים? המשפחה שבאה איתנו קיבלה קומה מעל, יש להם מרפסת לנו, אין? במלון, הוא יומיים, במלון. ליומיים, זה במלון, מדובר על המלון, הוא בא ליומיים. אלה למעלה יש להם, לי אין. אתה לא יכול לצאת מזה. אומר הזוהר הקדוש, הצרעת, ויר בלג בן ציפור וגומר, רבי יוסף פתח, אל תלחם את לחם רע עין וגומר. אדם יש לו עין רעה, אל תשב איתו לאכול. תעשה טובה לעצמך, אל תשב איתו לאכול. למה? הוא שרוף את הלחם בתוך המים שלך. אל תשב איתו לאכול. כמה צריך להיזהר בדבר הזה? כמה צריך להיזהר שעין תהיה עין טובה? יודעים, יש גמרא בחולין. חולין זה גמרא, גמרות לא כל כך מוכרות. הן לא לגמרי ישיבתיות. אז יש איזה גמרא בחולין, דף נ"ח. הגמרא הזו היא פלאי פלאות. אני אקצר לכם, לא אביא לכם שמה. יש איזה מהלך בגמרא, אבל רב אומר, רב בגמרא אומר, ש כל הבריאות שאין להם עצם לא חיות יותר מ-12 חודש. הוא מוסיף שיש יתוש שנקרא בקה, בתקוף א', בקה, שהוא חי יום, 12 שעות, פחות מ-12 שעות, יום. יום אחד, זה סוג כזה. הוא נולד, אוכל משהו, מתרבה, עושה עוד כמה קיצות פה ושם, אופ, והולך לעולמו. מקשה שמה, נדמה לי שזה רב פאפה על הבית, אומר לו, יש פתגם עממי שאומר שהיתושה אומרת לבעלה, אומרת לבעלה, תשמע, אני, למה לא סיפרת לי שעקצת, שיש איזה אדם שעלה, אדם שמן שעלה מהנהר ואפשר היה לעקוס אותו לתת ממנו קצת דם, הלכת לאכול לבד, עכשיו תחיה לבד, ושבע שנים היא לא מדברת איתו. אז שואלת את מה, שמהגברה שואלת, איזה יכול להיות שהיא שבע שנים לא מדברת איתו? הם חיים רק 10 שעות, 10 שעות הם חיים, איך שבע שנים, איך זה מסתדר? אז יש מתרץ את הגברה שזה ביחס לחיי אדם. נניח, אדם חי 70 שנה בממוצע, אז אצלו שבע שנים זה עשירית מהזמן. אז אין, שבע שנים של הישושה זה הכוונה שהיא מדברת על שעה מתוך 10, כן? עשירית מהזמן. אבל בכל מקרה זה שאלה, נכון? מה אתה אומר שלא יש לי שם? היא אומרת, תשמע, למה לא באת לקרוא לי, יש אדם שמן בנהר, עליו הנהר אפשר לקחת מן אדם. תגיד לי, את הולכת לחיות 10 שעות. מה אכפת לך אם זה טיפת דם מאדם שמן או מאדם רבים? עלה מהנהר או לא עלה מהנהר? תקתי מישהו, זה טיפת דם, תזבי אותי במנוחה. לא, שבע שנים היא לא מדברת איתו, לא מבשלת לו, לא מאכילה אותו, לא זה, על טיפת דם מהנהר. עכשיו, זה נשמע מצחיק, נכון? נשמע גמרא מספרת לנו את הסיפור הזה. זה כמו שאני אומר לכם, סיפר בגמרא. עם משא ומתן כלשהו, אבל זה סיפור מהגמרא. למה הגמרא בא? מה היא באה להגיד? היא באה להגיד לנו, תשמעו אותה. אם אתה רוצה להסתכל על שטויות, אתה מחלה את החיים שלך, אתה קשקוש. מחלה את החיים. אין זמן לזה. לשטויות אין זמן. אין זמן. אל תחפש את החסר, אל תחפש את הלא טוב, מי שיחפש ימצא, אין שום בעיה, יש בעולם לא טוב, ומי שמחפש אותו ימצא אותו. אבל ברגע שאתה מוציא אותו, אתה קושר את גורלך בגורלו שלא אחר מאשר בלעם הרשע. יש אפשרות אחרת, אפשרות שנייה, תקל ותקשור את גורלך באברהם אבינו עליו השם. ודוד המלך אומר הזוהר הקדוש, עיניים שרואות גוונים, עיניים שרואות צבעים, עיניים שמבינות שהעולם הוא לא שחור ולבן, כן ולא. עם העיניים האלה תקיים מצוות, עם העיניים האלה תקיים בית, עם העיניים האלה תקיים קהילה, עם העיניים האלה תעשה כל מה שאתה יכול לעשות בעולם בסופו של דבר בשביל לעשות נחת רוח לבורנו. אם הייתה מסתכל עם העין הזה, אם היו מסתכלים עם העין הזו על עם ישראל, שעם ישראל ישב ממולם, הם לא היו חושבים להשמיד את עם ישראל, הם גם לא היו רואים, הנה עם עלה ממצרים, הנה כיסה את עין הארץ. הם לא היו רואים כיסה את עין הארץ, כי הם לא מסתכלים בעין רעה, וכל מה שקרה אחרי זה היה נמנע. זה הכל שאלה של הסתכלות. גם אנחנו מצערנו ומצער שני לשמחתנו, אנחנו נמצאים בתקופה, זה ודאי לשמחתנו, שהיא צופה, טוב סיימנו, שהיא צופה פני עתיד, שהיא צופה גאולה, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מיוחדת, אסור לנו לשכוח את זה אפילו לא לרגע אחד, זה חייב להיות חלק מהעין הטובה שאנחנו מסתכלים על המציאות. אנחנו נמצאים בתקופה שלא הייתה כדוגמתה 2,000 ויותר שנים, לא הייתה. עם ישראל ממש יוצא לדרך חדשה, 67 שנים אנחנו כבר בתוך הגאולה. זה נכון, זה רק ההתחלה, אבל זה 67 שנים כבר בתוך הגאולה. חייבים לשנות את ההתנהגות להתנהגות גאולית. התנהגות של אנשים שרואים שהמטרה שלהם בסוף זה בית מקדש. שהמטרה שלהם בסוף זה משיח. אין מקום על ההר שם לבית המקדש יותר מבית מקדש אחד. אין. אין. יהיה רק בית מקדש אחד. והתפללו בו מנוסח אחד, ויהיה רב ראשי אחד. איך יכול להיות? כן, כולנו נהיה אחים. אהבה, על כל פשעים תחסה אהבה, לא נראה פגמים באחרים, לא נראה את הלא טוב, לא נראה את החסר, לא נראה את ה... עכשיו מה אתה חושב שזה יקרה ביום אחד? זה חייב אימון, צריך להתחיל להתאמן על זה, צריך להתחיל להקים קהילות כאלה, זה המסר שצריך להעביר. מסר של אהבה, מסר של אחדות, שאוהבים לא אכפת לך מדברים קטנים. יהיה רצון שזכנו, ביית משה שזכנו, בניין בית המדי, בנירה בימינו, אמן. ודיר חנניה בן אבושה אומר. עושה את הדברוי.